טוב, מוריי ורבותיי, תהוריים טובים לכולם. באמת רוצה להגיד איזו הרגשה שתוך כדי הליכה עכשיו בדרך, תפסה אותי. אני פעם ראיתי שני יהודים עומדים על שפת הים, ומתווכחים אחד עם השני, האם כבר הייתה שקיעה או שעדיין לא הייתה שקיעה. זה אומר, ככה מוציא את היומן שלו, השני מוציא את היומן שלו, מתווכחים אחד מהשני. עברתי לי אדם, ואמרתי להם, חבר'ה, תזיזו את הראש קצת, אתם רואים את השמש, עוד רואים אותה שם, היא מעל הים. מה אתם מתווכחים לכם על כל מיני כתבים שכתובים ככה? למה אני אומר את זה? מה הנמשל? הנמשל הוא שאנחנו נמצאים באמת בתקופה של ללמוד על עניין הגאולה. זה לא רק לימוד עבר של משהו שהיה, ועכשיו אנחנו לומדים את הטקסט, לומדים את העניין, אלא יש לנו ממש, פותחים את החלון, ובחוץ מתנהל מה שמתנהל אצלנו בבית המדרש. זאת אומרת, היציאה לחירות, המיגור הרשעה, הניסים הגדולים, כל הדברים הללו הם לא רק דברים שנמצאים באיזשהו מקום במסורת, שזה דבר נפלא במסורת, אלא שהם פשוט חיים קיימים ונוכחים ביום יום שלנו, בכל מהדורות החדשות למיניהם. ואנחנו בעצם רק עוסקים בקודים, זאת אומרת, אותו קוד, אותו דבר שמופיע בשטח, הוא מנוסח על ידי דברי תורה, על ידי דברי חכמים, על ידי הלכות שונות, למנגנון איך מעבירים את אותם ההתרחשויות הענקיות האלה, לחיי המעשה שלנו, שאנחנו נוכל לבנות את ה... את הדור הבא. אנחנו נלמד משהו שחבר'ה פה מחבורת התנך, חלק אנחנו עסקנו, אבל אני רוצה רק להרחיב את זה, כי גם שמתי לב שכשלמדנו, רצנו מהר מדי. רק אני אומר איזה משפט פתיחה. אגדה של פסח בגדול מורכבת מארבעה חלקים בחלק המגיד. זאת אומרת, יש לנו את ה-15 הסימנים, כדי שאוכלס כרפס יחס וכו'. עיקר מצוות והגדת לבנך ביום ההוא, הסיפור של יציאת מצרים, נמצא בחלק של מגיד. חלק של מגיד, מתחילים, מגלים את המצות ומתחילים לספר ביציאת מצרים, עד שאנחנו מסיימים בסוף המגיד בברכת אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ועוברים אחר כך לחלק הפרקטי, שזה החלק של מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, ואחרי זה הלל ונרצה, נכון? אנחנו, אם אנחנו מתבוננים עכשיו, עושים זום אין לעניין של המגיד, אמרנו שבגדול יש ארבעה חלקים במגיד. כל אחד מהם מובדל מחברו על ידי כך שיש איזה משפט סיכום שהוא משפט של שבח. ברוך המקום ברוך הוא, ואיש העמדה לאבותינו, וכן הלאה. וארבעת החלקים הם, החלק הראשון, העוסק בתשובה לשאלה מה נשתנה, זה החלק של עבדות, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם משם, זה החלק הראשון. החלק השני זה החלק שמתייחס לצד הרוחני של השיעבוד. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועתה קרבנו המקום לעבודתו. וגם הוא מסתיים בפסוקי שבח. שני החלקים האלה כבר מופיעים בגמרא, כאשר רב ושמואל, שני המוראים נחלקו, מה זה נקרא לדבר בגאולה? האם לדבר בגאולה זה לדבר על היציאה הפיזית שלנו, או על היציאה הרוחנית שלנו? יפה. בחלק הרביעי, תכף נחזור לשלישי, בחלק הרביעי, שזה אמרנו, שזה החלק של כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח, לא יצא ידי חובתם, פסח, מצה ומרור, זה החלק הפרקטי. החלק הפרקטי, הכוונה היא, אנחנו עכשיו הולכים ליישם את כל הרעיון הגדול הזה, גם בעשייה בפועל, ודיברנו על העניין מדוע זה כל כך חשוב. זה החלק הראשון, זה החלק השני, זה החלק הרביעי. מהו החלק השלישי? החלק השלישי מתחיל בצורה מוזרה למדי. משהו שצריך להבין מה עניינו, למה הוא נבחר, למה הוא זה שמהווה פה איזה משהו מאוד מאוד איתן וחזק במהלך. וזה מתחיל בהגדה שכתוב, צאו למד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שלבן לא, פרעה לא גזר אלא על הזכרים, רק להרוג את הזכרים. ואילו לבן ביקש לעקור את הכל. בסדר? זה מין משפט מוזר כזה, שאנחנו מכניסים אותו להגדה, כאילו בשבחו של פרעה. ומכאן ואילך מתחיל משהו שהוא, מתחיל משהו שהוא מתקשר ליציאת מצרים, מתקשר לזה, אבל לא מובן למה משם אנחנו לוקחים את הדבר הזה. אז בואו נלך עכשיו לפי סדר. כאשר אנחנו עכשיו עושים את החלק השלישי, אנחנו דנים במה שאמרו חכמים, שצריך לומר, ואותנו הוציא משם. בואו נראה את זה ביחד. המקור הראשון, הגמרא בפסחים, היא המקור הקדום לסדר ההגדה. אומרת המשנה, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. מה נשתנה? ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ, הוא מצא, הלילה הזה כולו מצא, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור, וכן הלאה וכן הלאה, ארבעת הקושיות. ואז אני מדילקתי שורה, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל, ואז, ודורש. עכשיו שימו לב למשנה, וכאן אנחנו רוצים להיפגש עם הנושא שלנו היום. עד עכשיו אמרנו את המבנה הכללי, הקושיות, האבא שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואז כתוב ככה, ודורש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת אומרת, אומרת המשנה, כדי לקיים מצוות והגדת לבנך, צריך לקחת ולפתוח את התורה בפרשת ארמי עובד אבי, ואז אחרי שנקרא אותה, אנחנו נצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. בסדר? מעניין. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, הרי לספר ביציאת מצרים אפשר מכל מיני מקומות, אפשר להביא מובאות מכל מיני מקורות, אפשר להביא את המובאה הכי גדולה שיש, והיא, המובאה הכי גדולה, מה היא? ספר שמועות, שמועות וירא בו ושלח, פשוט, ואילו אומרת, שמה תגיד, בסדר, הבנתי, אבל זה הצעה. פשוט זאת הצעה, אפשר היה לך גם דברים אחרים. מה שכתוב כאן ודורש, זאת הצעה של מן הצעת הגשה כזאת. אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד, שאני אתן לך איזה דוגמה, איך אתה מספר ביציאת מצרים? בוא תדרוש מארמי עובד אבי. בינתיים אנחנו לא מבינים עוד מה מיוחד כל כך בארמי עובד אבי, נלמד את זה בהמשך, אבל האם זה הפירוש? בואו תראו במקור הבא של הרמב״ם. הרמב״ם בשני מקומות אומר בלשון הבאה, בקטע הבא, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. בהתחלה קשיים וביציאה מהם. כיצד? מתחיל, הוא מספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים ותורים אחר ההבל ורודפים אחרי עבודה זרה. הוא מסיים בדעת האמת שזה השבח שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו. יפה. איך הייתי קוראים את זה בהגדה? חלק של? מתחילה? עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמה לנו, ומסיים בניסים והנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. יפה, זאת אומרת זה החלק של מה? איזה חלק זה? זה החלק של עבדים היינו, נכון? אז הרמב״ם אומר את שני הדברים האלה, זה מקור של רב ושמואל, ואנחנו אומרים את שני הדברים ביחד, גם את זה וגם את זה, מצוין. עכשיו שימו לב, ואז הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, והוא הכוונה היא בתנאי, זה הכוונה, והוא, שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. שמתם לב מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם כותב, והוא, כל מה שסיפרתי לך שמתחיל ומספר דבר אחד, והוא, בתנאי שידרוש את הפרשה הזאת. מה זה והוא? מה פירוש המילה והוא? תסתכלו רגע ברמב״ם, למשל, מתחת, אני הבאתי רמב״ם ממקום אחר, ששם הרמב״ם משתמש באותו ביטוי. הוא אומר, וכל הברכות כולם, זה לגבי הלכות ברכות, זה משהו אחר, אבל תשימו לב, כל הברכות כולם נאמרים בכל לשון, אפשר לברך ברכות הנהנים גם בשפות אחרות. והוא שיאמר כן שתקנו חכמים. זאת אומרת, מה הכוונה? צריך להגיד שם ומלכות. אבל אתה יכול להגיד את זה בכל השפות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, זה צריך להיות הבסיס לכל השפות כולם. אבל מה זה הביטוי והוא שיאמר? בתנאי שיאמר. זאת אומרת, יש כאן לא רק דבר באמת מופלא לגמרי. אם אנחנו הולכים לרמב״ם למעלה, כשהרמב״ם כותב והוא שידרוש מפרשת ארמי עובד אבי, בעצם הרמב״ם אומר לנו, חברים, אם אתם רוצים לספר ביציאת מצרים, אתם חייבים לספר את סיפור הבאת הביקורים וארמי עובד אבי. בלי זה לא יצאתם. בסדר, והרמב״ם כותב את זה עוד פעם, בהלכות ברכות, כל הכלים נוטלים ליד, סליחה, ברמב״ם, כן, טוב, בסדר, זה עוד דוגמה אחת, לא משנה. מכל מקום, אנחנו שואלים פה שאלה, מה עניינו המיוחד של פרשת ארמי עובד אבי, שהוא מהווה בעצם התשתית לסיפור יציאת מצרים? בסדר? השאלה מובנת, צדיקים. כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, בואו נעבוד ביחד, תרדו למטה, ונראה את הפרשה הזאת של ארמי עובד אבי, ואולי נוכל ממנה להשכיל מדוע אנחנו מזכירים דווקא אותה. ספר דברים, פרק אביו, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הקטן מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. נתאר מה שקורה עד עכשיו. עד עכשיו השלבים הם כאלה. יהודי מגיע לארץ ישראל, זוכה ומקבל קרקע בארץ ישראל, נוטע נטיעה בארץ ישראל, והנטיעה הזאת מצמיחה פירות, והנה יוצא לו מהטיפול שלו בעץ, יוצא רימון מאוד יפה, יוצא אשכול ענבים מאוד משובח. ברגע שיוצא הראשון שבהם, לוקח גמי אדום, קושר על אותו ענף, ומחכה. ולאחר שכבר עוד פירות יבואו ויבשילו, הוא לוקח את הפירות שהוא לקח וסימן אותם בהתחלה, מביא אותם לבית המקדש, אל המקום שבחר השם אלוקיך. מגיע אל הכהן ואומר לו את המשפט הבא, הגדתי היום, אני רוצה להגיד לך היום, יש פה הדגשה למילה היום, אני מדבר איתך מהיום, לא סיפור של עבר. מה אני רוצה להגיד לך? אמרתי היום, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. בסדר? זה נכון או לא נכון אגב? הוא הגיע, מי זה מישהו שהגיע לארץ ישראל שהיה קודם במצרים והגיע, מי נכנס לארץ אחרי, הוא היה ביציאת מצרים, הוא היה והוא היה גם בנטיעה בקרקע, היה כזה אחד? יהושע וכלב אולי, בסדר? כי מי זה שהיה שם, טוב נראה, אולי נברר את זה בהמשך. ואז מה עושה הכהן? ולקח הכהן הטנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, הוא לוקח את הסלסילה, מניח אותה. ואז יש מצווה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. שימו לב, וענית ואמרת, זה הביטוי באמת שעניינו אתה צריך לומר. במילים אחרות, כשאנחנו חיפשנו קטע שבו כתוב בתורה נוסח אמירה, יש לנו פה נוסח. מה הנוסח? הוא אומר ככה, הרמי עובד אבי. הרמי עובד אבי, יש כמה פירושים בראשונים, בפרשנים, מי זה, מה זה? בפשטות הכוונה היא מדובר על לבן הארמי, שהוא רצה לאבד את יעקב אבינו שעבד אצלו. ואז ממילא יעקב השתחרר, בא לארץ ישראל, הקים את משפחתו, 12 שבטים, יורדים למצרים, ואחרי זה כל הסיפור עם יוסף, יורדים למצרים, גם יעקב הוא בנה, ומת פרעו, כמה דור אשר לא ידע את יוסף, ואז יש לנו עבודת פרח, והיה גורשם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב. מה קורה? ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. כן, זה סיפור של צרות גדולות. וניצג אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותיות ובמופתים. יש כאן סיפור יציאת מצרים? כן, יש כאן סיפור יציאת מצרים, בהחלט. יש פה אפילו, הייתי אומר, איזה ככה דימון כזה קטן, לא סיפור של בראשית שמות וירא וכו', אלא משהו מאוד מאוד מצומצם, 3-4 פסוקים. ירדנו למצרים, התרבנו שם, המצרים הראו ויתנו לנו עבודה קשה, נצעק אל השם ויוצאנו השם ממצרים. בסדר? זאת פרשת מביא הביקורים. מביא הביקורים שמגיע פחות או יותר באזור תקופת הקיץ, אזור חג השבועות ואילך, הוא מגיע עם הפירות הראשונים הדשנים, זה מה שהוא אומר לכהן. בסדר? עכשיו שימו לב, מה עושה הרמב״ם בעקבות המשנה שכך הרמב״ם למד אותה? בא הרמב״ם ואומר, זה, הנוסחה הזאת, הניסוח הזה, זה סיפור יציאת מצרים. אם לא אמרת את זה, לא יצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. אבל מה רע? למה? למה אם אני אקרא את פרשת בראשית, זה טוב, כתוב וכל המרבה, הרי זה משובח. אבל למה זה לא מעיקר הדין? למה פשוט לא פותחים את ספר שמות בתחילת הערב ומתחילים ללמוד ולהסביר אותו? שאלה, נכון? למה צריך עכשיו ללכת ככה כדי להגיע? כאילו לא מצאנו, הסתכלנו בספר בראשית, אין יציאת מצרים, נכון? באמת, אין באמת, עוד לא ירדו למצרים. ספר שמות כנראה שאין, עובדה, אנחנו עברנו הלאה. ויקרא, זה קורבנות, גם אין כלום. במדבר, זה סיפור במדבר. דברים, יופי, אולי כאן, טוב, בוא נדפדף. הגענו כמעט לסוף התורה, לפרק כ"ו בדברים, פתאום מצאנו יציאת מצרים, הנה, כתוב שירדנו למצרים, ויענונו ויתנו לנו לעבודה קשה. בסדר, זאת שאלה, נכון, דנו עליה? ואני רוצה להרחיב אותה עכשיו ולהעמיק אותה כדי שנבין מה קורה פה, מה הולך. שאלה נוספת, שימו לב שיש איזה משהו מאוד מאוד מוזר בעניינים של ליל הסדר. אם אני ארשה לעצמי לומר את זה במשפט, אני אגיד, יכול להיות שאומר הסדר לא היה ציוני. יכול להיות? בוא תראה, דבר מוזר. סתכלו, זה דבר מאוד מוזר קורה כאן. מצד אחד, פרשה של פרשת הביקורים ממשיכה. איפה היא ממשיכה? הפסוק שאחר כך. ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה הבאתי את רשית פרי האדמה אשר נתת לי. רגע, סליחה, פסוק ת' הזה, ויביאנו אל המקום הזה, זה סוף הסיפור, נכון? הפסוק הקדום אומר, הפסוק הקודם, ויוציאנו השם ממצרים, נכון? ואחרי זה הפסוק הבא, ויביאנו אל המקום הזה. האם הפסוק הזה מופיע בהגדה של פסח? לא מופיע בהגדה של פסח. זאת אומרת, הסיפור שאנחנו לוקחים מפרשת הביקורים, נגמר בזה שאנחנו יצאנו ממצרים. זהו. למה לא להזכיר את החלק הבא? אתה אומר שזה ליל הסדר, זה לא יום עצמאות. בוא נעמיק במה שאתה אומר, כי זה דברים נפלאים וטובים. צודק. יפה, אבל אני רוצה לדעת את הסיפור כולו, זה מאוד מעניין אותי, לשמוע איך אנחנו הגענו לזה. לכאורה, כן, 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 בסדר, אבל אני שומע מה שאתה אומר נפלא מאוד, בסדר גמור, שימו לב שיש עוד פעם ציטוט של נביא שנכנס להגדה, זה גם מופיע בהגדה, למעלה כתוב שיהושע אוסף את כל שבטי ישראל לפני הכניסה לארץ, ואומר להם את כל ההיסטוריה, תראו, שימו לב שם למעלה בפסוק ב', ואומר יהושע לכל העם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן יצחק את יעקב, ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז זוכרים, זה נמצא באגדה. נכון? בחלק אחר של האגדה. יפה. עכשיו בואו נמשיך הלאה. וישלח את משה ואת אהרון, ויגוב במצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואז הוצאתי אותם. זה לא מופיע באגדה. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה וירדפו מצרים אחרי אלוהי אבותיכם וכולי, ויזעקו אל השם, ואז אני מעביר הלאה, ואביא אתכם אל ארץ האמורי, בעבר הירדן, וילחמו ותרשו את ארצם ומפניכם. הפסוק האחרון הזה מופיע באגדה? שוב, לא מופיע באגדה. איפה הוא מסתיים? מסתיים ב... יעקב ובניו ירדו מצרים. שוב אותו דבר. יש פה פרשייה, שאם תלמד אותה מתחילתה ועד סופה, זה הרי הנאום של יהושע לעם. אז יש לנאום הזה התחלה וסוף. ההתחלה שלו זה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. יעקב יורד למצרים, יש לנו שיעבוד, ואז יוצאים ממצרים, ואז מגיעים לארץ, ואז אנחנו יורשים את הארץ. והנה, חברים, יהושע אומר להם, אתם הגעתם עכשיו, אחרי הרבה מסעות במדבר, הגעתם לארץ ישראל, בואו צאו לדרך ותתחילו לכבוש ולהתיישב. מצוין, למה זה לא מופיע בהגדה? והדבר השלישי הכי בולט, כמה כוסות אנחנו שותים בליל הסדר?
ארבע.
ארבע כוסות, כנגד? ארבע לשונות הגאולה, שהם? והוצאתי, הוצאתי אתכם מזה, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. נכון? ארבע לשונות, ולקחתי אתכם לילה. זה ארבעת הגאולות, אגב, הוא עשה אותנו, הוא הציל אותנו, גאל אותנו, מעולה. אבל כשקוראים את הפרשה עצמה, אנחנו רואים שיש לנו כאן עוד אחד. נכון? תשימו להם מתחת לזה של יהושע. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם. יפה מאוד. והפסוק, פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם אותה מורשה, אני השם. נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רק הוציא אותנו ממצרים, אלא גם הכניס אותנו לארץ ונתן לנו את הארץ הזאת. אם כך, כמה שלבי גאולה יש לפי זה? חמש. ואנחנו לוקחים רק ארבע. וכאן כבר יש לנו איזשהו ספק, אולי כן, אולי לא, ולכן, מה אנחנו עושים? עושים פה כוס, מוזגים כוס לאליהו הנביא. למה לאליהו הנביא? בדרך הפשט, כי אליהו הוא זה שפותר את הבעיות. נכון? 90, קרס, קושיות ובעיות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן נעשה את כוס חמישית בליל הסדר. לא נעשה כוס חמישית, לא יודע, נחכה לאליהו. נשים אותו שם. כמובן, זה הצד ההלכתי. באופן הפנימית, אליהו לא מופיע סתם בשביל לשדר לנו הלכות. יש כנראה מעבר לזה. אבל שימו לב שהמבנה הזה חוזר כל הזמן. כל הזמן חוזר המבנה. בסדר, אז כל פעם מתחיל מתיאור של השלבים הראשונים של השיעבוד והגאולה, הפסקה וחותך את זה. לכן אמרתי, אולי הוא לא ציוני. הוא לא רצה שנדע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. אז כל פעם, העיקר הוצאתי, יצלתי זה, אבל בואו נמשיך לחיות. אז הוא הוריד את זה. סביר להניח, זה לא ככה, כן? כנראה שיש בזה כוונת מכוון מאוד מאוד משמעותית להבין איך אנחנו מסבירים את זה. כדי להסביר את זה, הייתי שואל אתכם את השאלה. עכשיו, תגידו אתם, מה ההבדל המהותי? מה ההבדל המהותי? בין קריאת פרשת הביקורים לבין לימוד ספר שמות. איזה הבדל? הרי מבחינת המידע, דווקא ספר שמות הוא הרבה יותר טוב, יש לו המון המון נתונים. מה מבחינת העומק או מבחינת הגישה הנפשית שונה בין תחילת ספר שמות לבין מקרא ביקורים? מה אתם אומרים? שימו לב, כדי לעזור לכם במחשבתכם, שימו לב שאני לקחתי את מילה מסוימת ושמתי מתחתי הקו. בפרשה של הביקורים, עשיתי לצאת את עין הקו מתחת.
פעילים וסבילים?
תראה... רגע, קודם כל תגיד מה מצאת שם בביקורים. נכון, קודם כל מצאת, מה? והתנו, לתת, תראו כמה פעמים מופיע המילה לתת, אשר השם אלוקיך נותן לך בפסוק א', ובפסוק ב', אשר השם אלוקיך נותן לך, ולאחר מכן בפסוק... ויתנו עלינו רגע נעבור, נעזוב, ואז יש לנו אחר כך שם למטה, ויבאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. ואתה הבאתי את ראשי פרי אדמה, שנתת לי השם, ושמחת בכל הטוב אשר, נתן לך השם, שש פעמים, אבל האמת היא שיש שבע פעמים. איפה הפעם השביעית? ויתנו עלינו עבודה קשה. למה אמרתי שזה לא מתאים כל כך לכל הדברים האחרים? כי מה זה השש הנתינות האלה?
מצרים.
זה החיובי, זה אנחנו קיבלנו מתנה. לעומת זאת, ויתנו עלינו... זה בצד השני של זה, שבמדע בדיוק באמצע, זה ויתנו עלינו עבודה קשה. אבל אם כתוב שבע פעמים, פעמים רבות אנחנו מוצאים בתנך, שדבר מסוים חוזר שבע פעמים, זה לא סתם. זאת אומרת, יש כאן ללמוד מזה, יש כאן איזה מהלך שהוא שזור בתוך העניין, והוא נקרא שבע, כי שבע זה תמיד מסכם, כמו שבעת ימי השבוע, זה מסכם את כל העניין, נכון? אז כמה פעמים יש בסך הכל, אם אנחנו לוקחים את הברוטו, את הכל? שבע פעמים, כאשר שלוש זה בעניין גאולת ישראל, שלוש בעניין תודה לכך שנתת לי את האדמה, ובאמצע, ויתנו עלינו עבודה קשה. למה זה? אז קודם כל לפני שנשאל למה האמצעי, תגידו לי מה, איזה מילה הייתם בוחרים, כאשר אני שומע את אותו יהודי עומד שם עם הביקורים, והוא כל הזמן אומר, ריבונו של עולם, נתת לי, נתת לי, נתת לי, נשבעת לתת לנו, איזה מילה הייתם משתמשים שבאיזה מוד, באיזה מבנה, באיזה גישה נפשית, באיזה הרגשה עומד עכשיו הבן אדם עם הביקורים?
הכרה טובה.
הכרה טובה, זאת אומרת יפה מאוד. הווה אומר ככה, כשאנחנו מלומדים את הפרשיות בשמות, זה מצוין, זה חומר לימודי מדהים. יש לנו המון מידע שם. אבל אני לא יודע מה היחס הנפשי שלי לדבר הזה. קרה פעם לאבותינו, היה משהו, בסדר. שאני עכשיו בוחר פרשה שהיא פרשה שבעצם במילה אחת, פרשת ה? תודה. פרשת התודה. באותו רגע אני משנה את נקודת המבט שלי. אני לא פסיבי ומסתכל על העניין שטוב, ספרו לי היסטוריה, שיעור היסטוריה, בואו נלמד אותו, נראה את כל הנתונים. זה לא ככה. אני מסתכל על הכרם שלי, אני מסתכל על העץ שלי, אני מסתכל על הפרי שלי, ואני מסתכל ואומר, הרי זה לא מובן מאליו בכלל. זה בכלל לא מובן מאליו שיהיה לי את הפירות האלה. למה? כי בשביל שיהיו לי את הפירות האלה אני צריך שיהיה עץ. ובשביל שיהיה עץ אני צריך שיהיה לו קרקע. בשביל שיהיה לו קרקע אני צריך שיהיה לי בעלות על הקרקע. כדי שיהיה לי בעלות על הקרקע אני צריך מישהו שנתן לי את הקרקע הזאת. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הכל התחיל ממך. נכון שעכשיו אנחנו מביאים את הפירות, אבל אתה יודע כמה קדם עוד בעניין הזה? תודה רבה לך. ותודה רבה לך שהצמחת, ירד גשם, היה חורף טוב. קיבלנו הרבה שפע, תודה רבה ריבונו של עולם. במילים אחרות יש לנו כאן העברה מהותית של ליל הסדר, הוא לא ערב לימוד בלבד, אלא ערב הודיה, ערב של הודיה. דבר מאוד חשוב, נכון, מצוין, ערב של הודיה. ועכשיו למה באמת מופיע גם ויתנו עלינו עבודה קשה? נראה אתכם אתם ככה, זה הרי עכשיו סברה יהודית כזאת. מה הסברה, למה ויתנו עלינו עבודה קשה? זה חלק מהתודה. שמתוך ההיעדר אתה מגלה את עוצמת, את עוצמת הטוב. זאת אומרת, אנחנו הרי למדנו שכל עניינה של ההגדה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? כדי לברר עד כמה הטוב הוא טוב, צריך אני להיפגש עם הרע. ולכן, אם אני לומד את העבדים היינו לפה במצרים, אני מבין טוב מאוד עד כמה שביוציאנו זה חשוב. אם אני התחלתי מתחילה עובדי עבודה זרה, אני מבין... הרבנו מקום לעבודתו. והנה גם כאן תשימו לב איך בתוך הלימוד הזה של הפרשה הזאת ששאלנו עליה למה היא פה, אנחנו כבר מקבלים פה שני טיפים רציניים מאוד. אחד, שהוא לא מופיע בשמות כדבר גלוי, שיש לנו פה אמירת תודה. בסדר? ממש, אמירת תודה. דבר שני, לבוא ולראות כיצד אנחנו לוקחים את החלקים הקשים ואנחנו לוקחים אותם כחלק מהזרזים, המעמיקים, החושפים את עומק הטוב. עובדה שהמילה תודה לקדוש ברוך הוא גם על מה? חייב אדם לברך על. ראה כשם שמברך על הטובה. זאת אומרת, יש כאן העמקה של, של המפגש שלנו עם הגודל, דווקא מתוך שראינו את המשברים. וזה כל הסיפור של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא שואל, אברהם אבינו שואל, במה ידע כי ירשנה? אומר הקדוש ברוך הוא, גר יהיה זרעך, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, אחרי זה דור רביעי ישובו הנה, והיא אז מה? אז יש תשובה לשאלה שלך, איך אני ידע כי ירשנה? זאת אומרת, אומר בלשון עממית, זה יקרה ככה, מה שבא בקלות, הולך בקלות. אם אתה רוצה לשאול תשובה לשאלה, איך תדע שאכן עם ישראל, גם בעוד 2,000 שנה יירש את הארץ, וילחם עליה, ויתחבר אליה, תדע לך שזה התחיל מקושי. אז במובן הפשוט, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. שזה הבחינה הזאת שקיבלנו כוחות. אבל בעומק, בעומק פתאום הבנו, מתוך החיסרון, הבנו את האור של הגאולה. מתוך הגלה, אנחנו מוסיפים א', ואז יש לנו את הגאולה. שזה החיבור של הקדוש ברוך הוא למהלך, וזה משנה את הכל. אז יש לנו כבר שני מהלכים, מדוע הפרשה הזאת היא כל כך משמעותית, דווקא לבחור אותה. אבל יש משהו שהוא עוד יותר משמעותי. והוא, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האמירה הזאת של מקרא ביקורים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אדם האם היה דבר כזה, שמישהו אמר ביקורים, הביאו אותו לבית המקדש, וגם אמר הגדה של פסח בנוסח הזה. זה יכול להיות? אין סיבה שלא. זה פשוט, הרי בסך הכל, אנחנו מדברים על תקופת בית שני, שזה היה שם ההגדה שהתחילה להתנסח, זה היה משם. שם הבית שני הביאו ביקורים, וגם כן בליל הסדר אמרו את ההגדה, נכון? זאת אומרת, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מזה. כשאני עכשיו קורא את פרשת הביקורים, האם אני מדבר על משהו ריאלי או על משהו היסטורי? זאת אומרת, כשאני מספר ביציאת מצרים, האם עניינה של יציאת מצרים וסיפורה, זה ללמוד, כבר אמרנו שלא, אבל בואו נעמיק את זה עוד יותר, זה ללמוד את המידע היסטורית, לדעת מה קרה לעם שלנו, מורשת עם ישראל. עם ישראל התחיל ממקום מסוים, בואו נלמד מה היה איתו. עבר כך וכך, ועבר כך וכך, בואו, אני התחזקתי עכשיו בהכרת האומה שלי. האם זה המטרה של סיפור יציאת מצרים? או דבר אחר לחלוטין. אני עכשיו מסבונן על השדה שלי, ואני רואה ריאליה. זאת אומרת, אני רואה שעכשיו אנחנו בעצם זזים, פועלים, קיימים, בגלל או מתוך המהלך והסיפור הגדול הזה של השייכות שלנו ליציאת מצרים. אם זה היה רק לימוד של ספר שמות, הייתי אומר בסדר, ואתה מספר מה היה. אבל כשאני מביא את הביקורים שרק לפני כמה חודשים, עוד כמה חודשים, אני אביא אותם פיזית לבית המקדש, ואני אגיד לה, תשמע, זה לא מובן מאליו שיש לי עכשיו את הפרי הזה. זה תלוי בסיפור הנפלא של העם שלנו, שבעם שלנו עברנו כל כך הרבה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בעצם הוא מספר על מי? על עצמו. הוא מספר על עצמו עכשיו. הוא מספר על עצמו כהוויה, ולא כהיסטוריה. כריאליה, כמשהו שמתרחש עכשיו, ולא כהיסטוריה. מסכימים? מסכימים. יופי, נפלא. אז בואו נשאל את עצמנו איך זה קורה. איך זה קורה באמת? איך באמת אני יכול להגיד על משהו שהיה לפני 3,000 שנה, שאני חי אותו? עד עכשיו דיברנו על התוצאות. זאת אומרת, התוצאה שהנה קיבלנו את הארץ, ואנחנו יכולים עכשיו ליישב אותה, להוציא פירות. אבל איך אנחנו באמת יכולים להגיד? עכשיו, תבינו שהשאלה הזאת היא לא שאלה הגותית, אלא היא שאלה בפשט. וזה מה שקרן בפרשת הביקורים. מה זה פרשת הביקורים? מה למדנו? למדנו שאומר, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ. הוא בא לארץ או לא בא לארץ, אותו יהודי? האם הוא באופן אישי בא לארץ או לא? הוא אישית בא לארץ אותו דור 11 מאז יציאת מצרים. הוא בא לארץ אתמול? אחרי כל השיעבוד הזה? לאו בדווקא, לא, הוא לא, נכון? ובהמשך כתוב, ואותנו הוציאים שם לתת לנו. ואותנו, מי זה אותנו? אנחנו כבר לא פה, אנחנו כבר הרבה שנים פה. מי זה אותנו הוציא משם? שימו לב, יש כאן לימוד שפה חדשה מאוד מאוד משמעותית. יש כאן שפה המעבירה את האירועים שקרו בשרשרת הדורות שלנו, מתהליך של מפגש עם העבר, למה מעבירים אותו? לחלק מהסיפור שאני חי בהווה הרחב. זאת אומרת, אני חי בתודעה שאני חלק מהאומה. כשאני חלק מהאומה הגדולה הזאת, אני חלק מעם, בסדר? יש איזה שינוי פאזה, זה לא שאני עובד לעצמי, ואז צריך לשאול עצמי, מתי אני עליתי, בוא נראה בתעודת זהות, מתי עליתי. זה לא משנה. זה זה שאני קיבלתי מאבא, ואבא מסבא, וסבא לפני, ולפני ולפני, וזה הערב המדהים הזה, שבו יושב אב עם בנו, ומספר לו מציאת מצרים, ועל ידי זה בעצם מה הוא עושה, הוא מנחיח לו את עבר בעולמו שלו. נכון? הילד שומע, והוא מנחיח, הוא לא אומר, בסדר, כך היה פעם. אומר, עכשיו אני חי את הסיפור, אני חלק מהשרשרת. אפשר להגיד עליי שאני שם. אפשר להגיד עליי מבחינה מסוימת, שאני כעם, כעם ישראל, אני הייתי במצרים. וכעם ישראל יצאתי ממצרים. וכעם ישראל כבשתי את הארץ. וכעם ישראל בניתי את המקדש. וכעם ישראל נחרב המקדש. וכעם ישראל בנינו עוד פעם. וכעם ישראל גלינו עוד פעם. והנה עברנו כל כך הרבה וכל כך הרבה דברים. עברנו את השואה והכל, כל הסיפורים. הכל זה חלק מהעם שלנו. ולכן כתוב באמת, בכל המרבה לספר ביציאת מצרים, שאנחנו צריכים לא רק לספר על אותה הגעה לארץ ישראל אחרי מצרים. יושבים, יושבת משפחה, מספרים כל אחד, זה בא מהעדה הזאת, וזה בא מהעדה הזאת, זה הסבא קרה לו ככה, זה הסבתא קרה לו ככה, זה סיפור שאנחנו עברנו את הקשיים האלה, והגיענו לגאולה. כל זה חלק מהותי ממה, לא למנות טכנית עוד כמה וכמה בפרטים, אלא כדי להיות חלק מהזרימה הזאת שלא הפסיקה לרגע, מהרגע של והיא שעמדה לאבותינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. זה ברור שכשאנחנו שומעים, צריך להבין את העומק הנפשי של זה, כשאנחנו פותחים עכשיו חדשות ואנחנו שומעים, למשל היום שסילקו עוד שני רשעים, אחד ממש מספר שניים של הצורר של איראן, בסדר? כולנו מבינים שזה עכשיו דיבור ריאלי, נכון? מדברים על מה שקורה. אבל כשאני מספר שהיה שואה, אז אני יודע, שיושבת איתנו בסדר, הסבתא, והיא הייתה שם בשואה, אז גם כשהיא מספרת על השואה, היא גם מספרת על אני הייתי שם ממש, נכון? אבל גם אם אני עכשיו מדבר על גירוש ספרד לצורך העניין, ואני מתאר אותו ואני מספר אותו, למי זה קרה? למישהו אחר או שזה קרה לי? שימו לב עד כמה הדבר הזה הוא עמוק בתודעה הלאומית של עם ישראל, שהרי, למשל, קרה לפני כמה ימים, קרה איזה פיגוע בארצות הברית, משהו, נכון? של בית כנסת, שהיה איזה פיגוע. ניסיון פיגוע, והיה לפני כן באוסטרליה משהו. שימו לב, וזה אחד הדברים המדהימים, שכשקורה משהו באוסטרליה, יהודי לא ישן בלילה בארץ ישראל. זאת אומרת, זה דבר שלא מצוי בכל אומה ולשון, שאנחנו פשוט משפחה אחת, שבאיזשהו מקום המשפחה הזאת, לא מכירים את כל בני המשפחה, אבל כולם שייכים לסיפור אחד. החיבור הזה, להיות שייך לסיפור אחד, הוא מתברר גם על צד של ציר הזמן, וגם בציר המקום הזה, שאנחנו מחוברים בעצם כל הערב הזה, והשיב לב. ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, כשאנחנו בערב הזה, נגיד את זה ככה בצורה, זה כשאנחנו יוצאים, כשאנחנו מספרים את יציאת מצרים. האם הביטוי יותר נכון זה להגיד יצאנו ממצרים, או שמה הביטוי יותר נכון זה אנחנו יוצאים ממצרים? יוצאים ממצרים. פיזית, הנקודה של מצרים זה יצאנו, אבל הרעיון הפנימי הזה של אנחנו בתהליך של השתחררות כל הזמן, אנחנו ממשיכים את אותו סיפור. הסיפור הזה קורה בדור שלנו בצורה כזאת, ובדור לפני בצורה אחרת, אבל אנחנו עדיין עושים את הפעולה של היציאה ממצרים.
יש גם פיזים שיצאו ממצרים.
שמה, מי?
יש גם פיזית שיצאו ממצרים, לא מצרים, ארץ מצרים, מהגלות, עדיין ישנים.
ודאי, אנחנו בתוך כדי הסיפור. אנחנו תוך כדי הסיפור. זאת אומרת, בגלל שאנחנו תוך כדי הסיפור, תשימו לב עכשיו לשני הדברים המעניינים. איזו נקודה מעניינת. אתם יודעים, יש דיון בהלכה, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? כלומר, כל דבר שאנחנו מברכים, אנחנו עושים, אנחנו קודם כל מברכים, נכון? ניקח למשל, אנחנו קוראים הלל, אנחנו אומרים, נגיד הלל שלם, לגמור את הלל או לקרוא את הלל, נכון? ואז מתחילים, הללו עבדי השם, ואומרים את כל הלל. למה אין מצווה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים? מה יכול להיות יותר יפה מזה? אז הזכרנו את אשר גאלנו, הזכרנו את הדבר הזה? אבל אשר גאלנו, יפה, אתה אומר דבר נכון, אבל אשר גאלנו, כן, קודם כל, אני אגיד ככה, על פניו צריך לומר, באמת זה דבר מוזר, יש בזה שישה שיטות בראשונים, למה לא מברכים על יציאת מצרים? אבל יש שיטה אחת דווקא באחרונים, אצל החתם סופר, שהוא היה לפני כ-100 ומשהו שנה, בהונגריה, הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר, אתם יודעים למה אנחנו לא מברכים? קודם כל, הוא אומר לנו כן מברכים, מה פתאום? זה לא שאנחנו מברכים, אנחנו כן מברכים. ואז איזה, אז הוא מביא את בדיוק את הברכה שנאמרת, ממש ממש בסוף המגיד, הנה פה זה לפניכם, מה זה, איך מה כתוב בסוף המגיד בסוף? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר גאה לנו וגאל את אבותינו במצרים, והביאנו הלילה הזה לאכול במצה ומאור. אנחנו כן מברכים, הנה אחרי כל סיפור יציאת מצרים, אנחנו מברכים, אשר גאה לנו. מה תשאלו על זה? הרי, אחרי המצווה, נכון? זה אחרי המצווה. אנחנו כבר קיימנו, נכון? נכון, כבר אחרי, כבר נגמר. כל המצווה מברך עליהם עובר לעשייתן, לפני הפעולה. ואז הוא אומר את הרעיון הבא. הוא אומר, תראו, אנחנו, יש עוד סיטואציה אחר, אחת, שגם כן בא מברכים אחרי ולא מברכים לפני. איזה? ברית מילה זה לפני. שבת זה גם מין, זה גם זה. יפה מאוד. תבילה של גוי לגירות. תבילה של גוי לגירות. הוא לא יכול לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לטבול, או על התבילה, או לטבול. למה הוא לא יכול? בגלל שהוא לא יכול להגיד אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. לא ציוונו. אז מה אני אעשה? אז אני, עכשיו הוא טבל, ואז הוא יוצא מהמקווה. ברגע שהוא יוצא מהמקווה, הוא הופך להיות יהודי. באותו רגע, הוא יכול לברך, נכון? זאת אומרת, ברגע שהפכתי להיות מילו, הפכתי להיות כן, ברגע זה אני מברך. ולכן הוא אומר, זה בדיוק זה, אני מברך אחרי. מה הרעיון שיש בתוך הדבר? שימו לו דבר מדהים. עד כדי כך רוצה האגדה לומר לנו, חברים, הלילה לא יצאנו ממצרים, אלא הלילה אנחנו יוצאים ממצרים, שכאילו אנחנו בתחילת הדרך לא יכולים לברך, כי אנחנו עוד לא יצאנו. עבדים היינו, אנחנו ככה היינו בתחילת האגדה. מה נברך? נברך אשר קדשנו במצרים וציוונו ליציאת מצרים. מה אתה מספר לי סיפורים? אני לא יודע, אני במצרים. אני עכשיו בעבדות של מצרים. אחרי שאני אצא מן העבדות, ואני אגיע לגאולה, ואני אצא בשמחה גדולה, אז אני אוכל לבוא ולברך, ולכן תקנו את הברכה. אחרי שאחרי שיצאנו, אפשר לברך את הברכה הזאת. נכון? זה רעיון בדרש קצת, אבל הוא ממחיש לנו עד כמה שזה יכול להיות דבר, שאתה לוקח, אתה מעביר את העבר להווה, זה הופך להיות משהו חי ממש. ולכן, כל מה ששאלנו קודם, למה מחבר האגדה, וזה ממש העמקה של מה שאתה אמרת, למה מחבר האגדה ישמיט את כל העניין של הגעה לארץ? מה, הוא אנטי-ציוני? התשובה, למה הוא ישמיט את זה? כי בלילה זה לא הגענו עדיין. בלילה הזה לא הגענו עדיין, בלילה הזה אנחנו עוד צריכים ללכת, נכון? זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא בדור הזה, שאחרי פסח יש לנו את יום העצמאות, ואז התחלנו כבר להיכנס לארץ, ואחרי יום העצמאות יש יום ירושלים, שאחרי זה זכינו להיכנס לירושלים, ואחרי זה אנחנו יהיה לנו בעזרת השם חג השבועות, שנוכל להגיע את פני השם בהר הבית. זאת אומרת, יש לנו את המהלך, כן? ולכן, בעצם הוא הוריד בכוונה, הוא אמר, אני עכשיו, אנחנו יוצאים ביחד עם מצרים. קודם כל אנחנו אומרים תודה, אומרים תודה רבה, ולכן אנחנו אומרים את פרשת הביקורים. אנחנו אומרים תודה על כל המהלך, גם אם הוא טוב וגם אם הוא נראה לנו שהוא רע, כמו ויתנו עלינו עבודה קשה. אנחנו אומרים את הפרשה הזאת מתוך אדם שהכיר את העניין, ובשבילו להביא ביקורים זה פגישה ריאלית עם מציאות חיים. כמו שאני מביא את הפרי הזה, אני מבין שהעם שלי יצא ממצרים. ראינו שפרשת הביקורים זה בעצם פרשה של להפוך את הפרט לכלל. הסיפור הוא לא עליי, סיפור הוא על העם שלי, סיפור של זה כל מה שקורה, שקורה משהו. עכשיו, חיילים נמצאים, טייסים נמצאים באוויר, זה לא שהם, אנחנו נלחמים, אנחנו, לכן אנחנו מרגישים כרקמה אחת משותפת, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, נכון? יש שיר כזה. אנחנו כולנו בעצם גוף אחד, הגוף הזה מתגלה בזמן, בציר הזמן, בשרשרת, והוא מתגלה ברוחב, בקיבוץ של כל היהודים בכל המקומות שלהם ברחבי העולם, אבל אנחנו רקמה אחת גדולה. זה המציאות שלנו, וזה נלמד מתוך זה שהוא עצמו מספר על עצמו שהוא היה במצרים ועכשיו הוא יצא ממנו. מזה למדנו שבעצם הערב הזה הוא לא ערב של נוסטלגיה, שזה סיפור ההיסטוריה, אלא של הוויה, של התקדמות פנימית ממש לצד של היציאה. ולכן אנחנו מדברים על זה בלשון אנחנו, בלשון אותנו יוצאים משם, אבל אנחנו לא נכניס את ארץ ישראל, כי אנחנו עדיין לא הגענו. למה אנחנו נותרים את הכוס החמישית? אנחנו בספק. למה זה ספק לדעתכם? למה פה את הבאתי, כן אולי כן כדאי ואולי לא כדאי? כי גם כשהם היו, זה נאמר להם הרי במצרים, נכון? זאת אומרת, הוא נטע בהם את התקווה להגיע לארץ, גם כשהם היו עוד קודם. זאת אומרת, כתיאור בא אליהם, הוא אומר, והבאתי אתכם אל הארץ, אני אתן לכם. הוא הבטיח להם את זה כשהם היו עוד במצרים, נכון? אז אולי זה חלק מסיפור נטיעת האמונה שבגאולה. בסדר? ועכשיו מי בסוף יפתור לנו את הבעיה הזאת? מי ייתן לנו את הסגירה של כל המעגל? מי שייתן לנו זה אליהו. אליהו. אליהו בעצם התפקידו שאנחנו נקרא בשבת הגדול והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, הוא זה שאחראי על סגירת הקשרים הבין דוריים. הוא זה שלוקח ואומר ככה, האבא מעביר אליי את כל המידע של הדורות הקודמים. אני הדור החדש, חי בעולם אחר. יש לי מציאות אחרת. הדברים שיש לי לא היה לו. אבל אני יכול לקבל ממנו ולהתקדש. זאת אומרת, הילד שומע מהאבא את הקדוש, את הקיים, והבן שומע, והאבא שומע מהבן את החדש, את היישום של הדבר הזה. עם ישראל יש לו שתי הבחינות, נכון? החדש, יתקע דש, והקדוש יתחדש. זה הנוסחה. לבבות על בנים, האבות יבינו, שזה שהבנים הולכים קדימה לכל מיני דרכים חדשות, זה מעוגן בעולם שלנו, ממשיכים עם זה קדימה. וגם הבנים יהיו, וואלה, בעצם הערכים שלנו, בסופו של דבר, נגזרים מתוך הגודל של תורת אבות. והחיבור שלהם, של תורת אבות עם תורתם של בנים, יוצרת השרשרת של ההזדהות. והשרשרת הזאת של ההזדהות, יוצרת את המהלך של המסע הענק הזה, שעם ישראל התחיל אותו במצרים, וממשיך אותו עד היום הזה. עדיין אנחנו יוצאים מכל מיני צרות, עוד מעט יסתיימו. ואז באמת נזכה בעזרת השם יתברך, שאכן מה שהסיפור הזה יגיע לסיכון, לימות המשיח, לסוף הסיפור. ואז יש דיון בין הפרשנים, בהגדה עצמה, האם מזכירים את יציאת מצרים לעתיד לבוא, או שזה כבר לא רלוונטי. והמזכיר שכן מזכירים, למה? כי זה העץ שממנו צמח כל ה... זה השורשים שממנו צמח כל העץ הזה. ולכן אנחנו בדרך לקראת ימות המשיח. ובעזרת השם, איך אנחנו רואים בדיינו, אילו בנה לנו זה, בית הבחירה, דיינו, נזכה לבניין בית הבחירה, ונעלה ונראה ונשתחווה ונאכל מהחזבחים ומהפסחים, ונביא אחר כך ביקורים, ואנחנו נגיד את כל הסיפור הזה באהבה, שזה דבר שקרה לנו, לגוף הזה שנקרא עם ישראל, שבפלא פלאים כזה אדיר, עדיין חי וקיים, בשמחה, וגם כשיש לו חלקים וימים קשים, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. איך אמר שלמה קרליבך, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. מי שיודע שגם בזמן שדומעים עושים את זה מתוך הכרת השליחות, ואז הזורעים בדמעה ברינה, הם יקצור. וזאת השם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.